סוכים סמך ד' עמוד ב', זאת אומרת הגמרא, אומר רבי יצחוק, אין הפסח נשחט אלא בשלוש כיתות של 30-30 בני אדם. למדנו במשנה לעיל בעמוד א' שהפסח נשחט בשלוש כיתות. ציבור שוחטי הפסח היה נחלק לשלוש קבוצות, וכך הם היו שוחטים את קורבן הפסח. לומדים את זה מהפסוק, ושוחטו אויסוי כל קהל הדס ישראל. כתוב כאן בפסוק שלוש, קהל, עידה וישראל. מכאן המקור שיש מצווה להתחלק ולשחוט את הפסח בשלוש קבוצות. כהמשך לכך אומרת הגמרא, אומר רבי יצחוק, אין הפסח נשחט, אלא בג' כיתות של 30-30 בני אדם. רבי יצחוק מוסיף ואומר שבכל כת צריך שיהיו בעזרה לכל הפחות 30 בני אדם. אומרת הגמרא, מה איתה אימה? קהל, עידה וישראל. קהל משמע עשרה, עידה משמע עשרה, וישראל משמע עשרה, סך הכל 30 בכל כת. ממשיכה הגמרא ואומרת, מספקלי, אי בבסאחס, אי בו זה אחר זה. אנחנו מסופקים, האם כוונת התורה ל-30 אנשים בבת אחת, או שמספיק שיהיו בסך הכל 30, אפילו בו זה אחר זה. כלומר, אנחנו מסופקים, האם כוונת התורה שיהיו בעזרה סך הכל 30 אנשים, או שבכל קבוצה יהיו 30 אנשים. הצלח מקשה, מה הספק של הגמרא? הרי מפורש במשנה שצריך שיהיו שלוש כיתות של 30. אומרת הגמרא, איל כך, כיוון שאנחנו מסופקים, האם כוונת התורה שבכל כת יהיו 30, או שבכל הכיתות יחד יהיו 30, איל כך, וזה מה שאמר רבי יצחוק, בעינן שלוש כיתות של 30-30 בני אדם. צריך שבכל אחת מהכיתות יהיו לפחות 30 בני אדם. די בבסחס או איקה, והיא בוזה אחר זה או איקה. שאולי כוונת התורה שיהיו 30 בכל כת. אומרת הגמרא, אילקח בחם שינה מסגיה. אמנם צריך שבכל אחת משלושת הכיתות יהיו 30 אנשים, אבל לא צריך שבסך הכל יהיו 90 אנשים. מספיק שבסך הכל יהיו 50 אנשים. בחם שינה מסגיון, והגמרא עושה את החשבון, דאי לקלוסה ועבדי. מתחילה נכנסים לעזרה 30 אנשים ועושים את הפסח. אי לי אסורו ונפקי אסורו. לאחר מכן נכנסים 10 נוספים ויוצאים 10 מאלו שכבר עשו את הפסח, ואז אותם 30 שנמצאים בעזרה עושים את הפסח. ולאחר מכן שוב אי לי אסורו ונפקי אסורו. נמצא שסך הכל על ידי 50 אנשים נוצר שלוש כיתות של 30. מרש"י משמע שאפילו הראשונים שכבר עשו את הפסח מצטרפים עם אחרים ל-30. אבל האור זרוע בפסוח עם סימן ריש חובוב חולק וסובר שרק אלו שלא יצאו ידי חוי וסקורבן פסח יכולים להצטרף עם אחרים ל-30. והגמרא מדברת באופן שחלק מהכיתות הראשונות לא יעשו את הפסח, ורק אז הם יוכלו להצטרף עם האחרים. אומרת הגמרא, נכנסה כת ראשונה. למדנו במשנה לעיל בדף ס"ד עמוד א', נכנסה כת הראשונה, נתמלה העזרה, נעלו דלתות העזרה. כלומר, נכנסה כת הראשונה שנתמלה העזרה, ואז נעלו את דלתות העזרה. אומרת הגמרא, התמרה באי אומר ננעלו תנן, רוב ואומר נועלים תנן. אבאי אומר שדלתות העזרה ננעלו מאליהם. כאשר העזרה נתמלה, דלתות העזרה ננעלו מאליהם על ידי נס. ורוב הסובר נועלים תנן. רוב הסובר שדלתות העזרה ננעלו על ידי בן אדם. אומרת הגמרא, מהי בניו? מה נפקימין עם דלתות העזרה ננעלו מעצמם על ידי נס, או שהם ננעלו על ידי אדם? אומרת הגמרא, היא כביניו למסמך הניסה. האם מותר לסמוך על נס? על איזה נס מדובר? אביי אומר ננעלו תנן, כמו דאילו מאילו וסמכין אינן ניסה. אביי סובר שכל מי שרוצה להיכנס לעזרה יכול להיכנס, עד שדלתות העזרה ינעלו, ולא חוששים שמה ייכנסו כולם, ולא יישאר מספיק אנשים בחוץ כדי להתחלק לשלוש כיתות, כי סומכים על הנס שהדלתות ייסגרו ברגע שצריך. ורוב אמרנו על נמתנן ולא יסמכים אין הניסה. רוב הסובר שלא סומכים על הנס שהדלתות ינעלו ברגע המתאים, אלא האחריות מוטלת עלינו לנעול את דלתות העזרה ברגע המתאים כדי שישארו מספיק אנשים להתחלק לשלוש קבוצות. אומרת הגמרא עבוד אתנן, אומר רב יהודה חס ושלום שהקוויו בין מעלה למתנדה. רב יהודה אומר שלא ייתכן שהטילו חרם על אדם כל כך גדול כמו הקוויו בין מעלה לל, שהרי אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ובעירת חטא כעקביו בן מעללל. כאשר היו הרבה אנשים בעזרה וננעלו דלתות העזרה, לא נמצא בין כל האנשים שהיו בעזרה אדם כל כך גדול כמו עקביו בן מעללל. אומרת הגמרא, הבאי מתארץ לטעמי ורוב מתארץ לטעמי. הבאי מתארץ לטעמי אין בעזרה בשעה שננעלה. בשעה שהעזרה ננעלה מאליה, על כל אדם בישראל לא נמצא בעזרה אדם כל כך גדול בחוכמה ובעירת חטא כעקביו בן מעללל. רוב הם את הארץ לטעמי אין בעזרה בשעה שנועלים אותה על כל ישראל. דהיינו בשעה שנועלים אותה על ידי אדם, לא נמצא בעזרה אדם כל כך גדול בחוכמה ובעירה כעקביה בן מעללל. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנו רבונן, לא, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה. מעולם לא נדחק ונדרס אדם בעזרה בערב פסח, אף על פי שהיו שם הרבה בני אדם. מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל, שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראים אותו פסח מאוחין. היו קוראים לאותו פסח, פסח מאוחין, על שם שנתמעך באותה שנה אדם בעזרה. בספר גלגולי נשמות לרמה מפן עוד שין, עוד קטן קוף למד ווב, הוא כותב שהזקן שנתמעך היה גלגולו של שר האופים, שהיה מבשר רע לעם ישראל, והוא נתגלגל בשליש שהיה בימי אלישו הנובי, שהוא לא האמין לנבוא הסלישו שיפסק הרעב שהיה בשומרון, והוא אמר שישראל רשעים ואינם ראויים שיעשה להם נס. וגם שם כתוב, ויהי לו כן ועיר מסו אויסו יאום בשער ויום אויס. גם כאן, עינו של אותו זקן הייתה רעה, שעם ישראל היו כל כך מרובים, לכן הוא נתמעך. נגד הגמרא, תנו רבונן, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו ואוכלוס הישראל. אגריפס המלך ביקש לידע את מספרם של אוכלוס הישראל, של בני ישראל. אמר לכהן גדול, תן עיניך בפסחים. תמנה כמה פסחים נשחטו, שעל ידי זה נדע כמה מספרם של עם ישראל. נטל קוליה מכל אחד, נטל הכהן גדול קיליה מכל אחד מהפסחים ומנה את הכליות, ונמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות, כפליים כיוצאי מצרים. ביוצאי מצרים היו 60 ריבו, כאן היו 120 אלף ריבו של כליות. חוץ מתמה ושהיה בדרך רחוקה, המניין של 120, המניין של כפליים יוצאי מצרים, היה רק מאלו שהגיעו להקריב קורבן פסח. המניין לא כולל את התמאים ואת אלו שהיו בדרך רחוקה שלא הקריבו קורבן פסח. ואין לך פסח הוא פסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם. מכל קורבן, על כל קורבן שהיה שם, לא נמנו יותר מעשרה בני אדם. נמצא אם כן שעם ישראל היו פי עשר ממניין הפסחים שנזכר, והיו קוראים אותו פסח מאובין, היו קוראים את הפסח של אותה שנה, פסח עווה, על שם שהיה בו הרבה אנשים. נראית הגמרא, נוטל קוליה או בואי הקטורה, איך הכהן גדול נטל קיליה מכל קורבן? הרי צריך את הכליה להקטיר. הכליה היא חלק מהאימורים שחובה להקטיר אותם על גבי המזבח. אז אם כן, איך הוא נטל קיליה מכל בהימה? אומרת הגמרא, דאודר מה הקטיר להוא? לאחר שהוא מנע את הכליות, הוא חזר והקטיר אותם. שואלת הגמרא ואוקסי והקטירוי, שלא יערב חלביו של זה בזה, צריך להקטיר אמורי כל קורבן וקורבן לבדו. אז איך בסופו של דבר הוא הקטיר את כל הכליות יחד לאחר שהוא מנע אותם? אומרת הגמרא דאודר מקטיל הוא חד אחד. לאחר שהוא מנע את הכליות של קורבנות הפסח, הוא הקטיר כל כליה בפני עצמה. שואלת הגמרא ואותן יביא קטירם שיהיה כולו כאחד, שכל האמורים של כל קורבן יוקטרו כאחד. אז איך הוא יפריד את הכליה משאר החלובים? מתרצת הגמרא אלו תפיסה באלמה. הכהן גדול תפס את הכליה רק לזמן מועט, דשוקין מניו הדיובין לימי דאחרינה. הוא נטל את הכליה והוא המתין עד שנתנו לו דבר אחר כנגד הכליה לסמן את המניין שלה. הוא המתין עד שנתנו לו איזשהו פול או איזשהו אבן לסמן את המניין של אותה כליה, ואחר כך מיד הוא הקטיר את הכליה עם שאר החלבים. למדנו במשנה כהנים עומדים שורות, שורה שכולה כסף, שורה שכולה זהב. נראית הגמרא מה הייתה אימה? למה עשו, למה הקפידו על כך ששורה אחת תהיה כולה כסף ושורה אחרת כולה זהב? אילי מדיל משק לידדה ואומי לידקספה. אם חוששים שמא הכהן יחזיר מזרק של זהב ריק ויקבל מזרק מלא של כסף, רש"י מסביר שיש בכך משום מוירידין בקוידש, שהרי הקורבן הקודם התקבל ונזרק דמו בכלי זהב, והקורבן הבא בכלי של כסף. יש כאן מוירידין בקוידש, מסביר רש"י. התיסא שריד אומר שאין פירושו של רש"י נראה. התיסא שריד מסביר שחששו לכהן רמאי שהוא יביא בזך שעשוי מכסף מביתו, והוא יחליף את אותו בזך בבזך שעשוי מזהב. דהיינו, אם היו מעורבים כסף וזהב באותה שורה, יש מקום לחשוש לכהן שיגנוב בזך מזהב ויביא במקומו בזך של כסף. נראית הגמרא, אוכי נמי, דין משק ליבר מוסון ומאי ליבר מאו, גם בשורה שכולה זהב, גם בשורה שכולה של כסף, נחשור שמו יחזיר מזרק ריק ששווה 200 ויקבל מזרק מלא ששווה 100, אלא דאוכי שפיר תפי. יש בזה נוי וכבוד לעבודה, ששורה אחת של זהב ושורה אחת של כסף, זה נראה יותר יפה. עוד למדנו במשנה, ולא היו לבזיכים שוליים. תנו רבונן, כל הבזיכים שבמקדש לא היו להם שוליים. למה? כמו שלמדנו במשנה לעיל בעמוד א', שמא יקרוש אדם ויפסל, חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים. שני בזיכים שבכל אחד מהם היו נותנים קומץ לבונה ומניחים אותם על השולחן סמוך ללחם הפנים. ואם לא היה להם שוליים לעמוד בעצמם, יש לחשוש שמא יניחום ויפרוס הלחם, שמא ישעינו אותם על דפנות הלחם והלחם יישבר. שחת ישראל וקיבל הכהן, למדו במשנה שחת ישראל וקיבל הכהן, שחת ישראל את קורבן הפסח והכהן קיבל את הדם. שואלת הגמרא, לא יסגיד אליו ישראל? וכי לא ייתכן שכהן הוא זה שישחוט את קורבן הפסח? אומרת הגמרא, היא גופי קומה שמלון דשחיתה בזר כשירו, וקיבל הכהן או קומה שמלון שמקבולה ואילך מצווס כהונה, נותנו לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע למזבח. מרת הגמרא, שם מתמיני הולוכו שלו היא ברגל אבי או הולוכה. מרת הגמרא, דיל מעוני דפורט, שמה מדובר שהכהן הזיז את רגליו מעט. ואלומי קומש מלון או קומש מלון ברוב עוד אדרס מלך. כאשר המצווה נעשית על ידי רבים, יש בכך יותר הידור וכבוד של הקדוש ברוך הוא. לכן התעסקו כל הכהנים בעבודת הפסח. קיבל את המלא ומחזיר את הריקן. כך למדנו במשנה. אומרת הגמרא, אבל איפכה לוי, שלא יעשה הפוך, שלא יחזיר תחילה את הרעיקן ואחר כך יקבל את המלא. למה? מסייע עלי לרב שמעון בן לוקיש, דומה רב שמעון בן לוקיש, אין מעבירין על המצוות. לכן, משעה שהכהן הושיט לו את המלא, צריך מיד לקבל אותו, שהרי קבלת הבזך המלא יש במצווה. אף על פי שגם בקבלת הריקן יש צורך מצווה, אומר המאירי, קבלת הריקן הוא רק תשמיש עם מצווה, כפי שיהיה אפשר למלות בו בהמשך דם נוסף. אבל קבלת המלא היא מצווה, להוליך את הדם ולזרוק אותו על גבי המזבח. כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד, כך למדו במשנה. נראה את הגמרא מנתנה פסח בזריקה. אומר אסחיזה רב יויסי הגלילי, דתנה רב יויסי הגלילי, אומר את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקריב. תקטיר, דמו לא נאמר אל הדמם, חלבו לא נאמר אל החלבם. לימד על בחור ומעשר ופסח שהם טעונים אתם דמים והם מורים לגבי המזבח. ומזה שרב יויסי הגלילי דורש לרבות מתן דם בקורבן פסח, מלשון תזרוק, יש ללמוד שלדעתו דם הפסח ניתן על גבי המזבח דרך זריקה ולא דרך שפיכה. נמצא שהמשנה שלנו שסוברת שדם הפסח ניתן בזריקה על גבי המזבח היא כדעת רב יויסי הגלילי. מנונו דטעונים יסויד, מניין שדם הפסח ניתן דווקא על דופן המזבח שיש יסוד מתחתיו, אומר רב לא זורס יזריק יזריק מאוילו, כסיב אוכל דמם תזרוק על המזבח, וכסיב אוסו וזורק ובני ארו אין הקויאני מזדמוי על המזבח סביב. מה עולה טעונה יסוד? הפסח נע מטעון יסוד. ואוילו גוף מנולון, אוילו עצמה מניין שמתן דמה על קיר המזבח, שתחתיו יש יסוד, אומר קרו אל יסויד מזבח אוילו. כתוב בפסוק, ולוקח הכהן מדם החטוס באצבעוי, ונוסן על קרנויס מזבח אוילו, וזדומו ישפוך אל יסוד מזבח אוילו. על מאוילו טעונו יסויד.